אנחנו סיימנו פרק כ"ב, נכון? רונן? מרדכי, חשוב לך? תעזבני יום, היה לנו שבוע חופש, אז... מה? כן, אז בואו נגיד כמה מילים. פרק כ"ב פסוק ו' וימלט בן אחד לאחימלך בן אחיטוב ושמו אביתר ויברך אחרי דוד. ויגד אביתר לדוד כי הרג שאול את כהני אדמה ובן דוד לאביתר ידעתי ביום ההוא כי שם דואג האדומי כי הגד יגיד לשאול אנוכי סבותי בכל נפש בית אביך שבה איתי אל תירא כי אשר בקשת נפשי וקשת נפשך כי משמרת אתה עמדי. פסוקים שהם לטעמי מן הקשים במקרא ואין לי עליהם תשובה ברורה. כלומר, לא ברור לי, אינני מכיר לא בנבואה ולא בחז"ל בשום מקום את האפשרות שדוד נענש על זה, ואף על פי ש... שוב, ודאי קיים כאן הכלל של אל תדון את חברך, וודאי אל תדון את מלכך משיחך בעניין שלנו. מדובר פה לכאורה על חטא חמור מאוד מאוד, שאין לי הסבר איך הוא עבר כל כך בקלות את המסננת המאוד אדוקה של חז"ל וגם את המסננת של הנבואה עצמה. איפשהו נעלם בתום הנשייה, אבל אם דוד ידע, אפילו חשש, שדואג יעשה את מה שיעשה וכמלך ולכל ביתו ואחר כך לנוב עיר הכהנים ולמרות זאת עשה שם את מה שעשה, אז אין לי כל הדבר הזה היה צריך כדי אמור בואו נגיד, מצאנו אנשים במקרא אצל חז"ל שנשפטו על פי חטאים והדבר הזה הוא עדיין חידה אצלי. שוב אני אומר, דוד גם הולך לאחיש מלך גת, והוא מרגיש מאוד נרדף, הוא מרגיש מאוד במלחמת הישרדות בשלב הזה. אני רואה את דוד בהחלט כמי שהולך ומתפתח, ולא נמצא כל הזמן באותה דרגה, ובהחלט מה שמתואר עד כאן, נראה לי מעלה לא מעט סימני שאלה. כן.
אבל אתה יכול להגיד שדוד כבר העריך שעד כדי כך יגיעו הדברים שיעמדו את כל זה. הוא דואג, הוא עתיד להלשין. מה שדוד אמר, הייתי צריך להרוג אותו.
את דואג?
אבל לא לשער שעד כדי כך יגיעו הדברים שיעמדו את כל זה.
ידעתי ביום ההוא כשם דואג אדמי כי הגד יגיד לשאול אנוכי סבותי בכל נפש אביך.
עכשיו יכולת היום
מקבלים עונש, ענישות קבוצתיות, לא להרוג את כולם. ודאי, בזה אני מסכים, אבל...
הוא מאשים את עצמו כי היה צריך לפגוע בדואג.
אתה מציע שהיה צריך לפגוע בדואג? לא יודע אם זה היה אפשרי. מה?
האחריות זה לא שלקחתי את הלחם ו...
לא, זה ברור, בזה ודאי אני מסכים שוודאי הוא לא יכול היה לשער את הדברים עד כדי כך שיהרוג 85 איש ומאיש ועד אישה מעולל ועד יונק ושוב החמור עושה לפי חן, זה ודאי שלא. אבל הטענה שאתה אומר שאולי היה צריך להרוג אותו, מעניין.
אולי לא באמת ידע ומדע כדי
לנחם את זה. לא קורה. בואו נמשיך. ויגידו לדוד לאמור, הנה פלישתים נלחמים בקעילה, והם השוסים את הגורנות. וישאל דוד ואמר לאמור, הלך והכית בפלישתים האלה, והם אמר לדוד, לך והכית בפלישתים והושעתה את קעילה. קעילה מזוהה היום ביישוב הערבי קילה, שנמצא, כשהולכים על דרך הפטרולים הישנה, מרוגלית, דרומה. היום יש שם המון פיתוח, שבילים, גבעות עדן, אתם יודעים, ויש דרך הפטרולים עוברת מדרום לרוגלית והולכת ממזרח להר של אדרת וממשיכה ממזרח לנחושה ליישוב נחושה, כלומר לכל היישובים, ועוברת פחות או יותר על הקו הירוק הישן, זיכרונו לברכה. ופחות או יותר שם, כשמתחיל לעלות לכיוון הר חברון, בערך הייתי אומר 6-7 קילומטר מדרום לרוגלית, יש שם יישוב ערבי קילה, יישוב עוין, וזאת כנראה קהילה שנמצאת לנו. אנחנו נזכור שהוא היה במערת אדולם, כלומר לא רחוק משם, ופלישתים נלחמים בקהילה והם שעושים את הגורנות, דבר שכבר דיברנו עליו. כלומר, עיקר המלחמה באזורים האלה הייתה מלחמה חקלאית, כלומר היהודים זורעים ומגדלים והפלישתים באים או שורפים את השדות או שעושים את זה, גוזלים את זה, ואנשים נותרים בסופו של דבר בלי היבול. קיים היום הרבה מאוד ביישובים יהודים שנמצאים בקרבת כפרים ערבים בגליל, בנגב. המכה, מי שמכיר אותה, היא מכה קשה ביותר. ושם עושים את זה, ומה שצריך לעשות, הלך והיקטי בפלישתים האלה, ויאמר השם אל דוד, הלך והיקטה בפלישתים ושעתה את קהילה. שוב, אנחנו למדים מכאן, הייתי אומר, משהו על מה שאומרת הגמרא, על עסקי תבן וקש. כלומר, הפלישתים רק שוסים את הגורנות. לא מדבר פה שהם הורגים את ישראל, ועל הדבר הזה דוד מצטווה לצאת נגדם למלחמה, להקוט את הפלישתים. כלומר, השדות שנמצאים על הגבול, הם גם קובעים מה יהיה הגבול. ושאם אנשים לא יוכלו לגדל שם בשדות, הם יצטרכו לגלות משם, לברוק למקומות יותר פנימיים, ואז הגבול זז וכולי. כלומר, השאלה הזאת של עסקי תבן וקש ביישובי הגבול, ואני אומר שוב, הגבול הוא לא מסומן, יישובים זזים לכאן ולשם, היא דבר שמחללים עליו שבת, וכאן פשוט מכריזים מלחמה. כן? הקדוש ברוך אומר לו, לך ויקיטה בפלישתים והושעתה את קהילה. ראו אנשי דוד אליו, אילה נחפור ויהודה יראים, ואף כי נלך קהילה אל מערכות פלישתים. ויוסף עוד דוד לשאול באדוני, ויענה באדוני, ויאמר קום רד קהילה, כי אני נותן את פלישתים בידיך. וילך דוד ואנשיו קהילה, וילך עם הפלישתים, וינהג את מקניהם, וילך בהם מכה גדולה, ויושע דוד את יושבי קהילה. ויברך אביתר, ונחמלך בן דוד קהילה, איפוד ירד בידו, זה איפוד שהוא שואל בו מקום. ויוגד לשאול כבד דוד קהילה. ויאמר שאול, ניכר אותו אלוהים בידי, כי נסגר לבוא בעיר דלתיים ובריח. וישמע שאול את כל העם למלחמה, אנחנו חוזרים את הביטוי, וישמע שאול את העם ויפקדם בקלעים במלחמת המלאק. כאן גם כן מגייס כל העם, וישמע שאול את כל העם למלחמה, לרדת קהילה לצור אל דוד ואל אנשיו. וידע דוד כי עליו שאול מחביש הרעה, ויאמר אל אביתר הכהן, הגיש האפוד. ויאמר דוד אדוני אלוהי ישראל, שמוע שמע עבדך, כי מבקש שאול לבוא אל קהילה, לשחט לעיר בעבורי. ויזכרוני ועלה קהילה וידו, הירד שאול כאשר שמע עבדך, אדוני אלוהי ישראל, הגדנה לעבדך. ויאמר אדוני ירד, ויאמר דוד, היסגירו בעלי קהילה אותי, ואת אנשי ביד שאול, ויאמר אדוני יסגירו. ויקום דוד ואנשיו כשמות איש, ויצאו מקהילה, ויתהלכו באשר יתהלכו, ולשאול הוגד, כי נמלט דוד מקהילה ויחדל לצאת. וישב דוד במדבר, במצדות, וישב בהר במדבר זיף. ויבקשו שאול כל הימים ולא נתנו אלוהים בידו. עד כאן. סיפור מאוד מורכב, כולל בתוכו מספר יסודות, ונראה אותם אחד אחד. והייתי אומר, קודם כל הדבר המוזר והבלתי אפשרי הזה, שאחר כך הפך לפרשנות שאומרת ככה זה, ואני משתדל לסרב לקבל את זה עד כמה שאפשר. זה איך בדיוק שעולים באורים ותומים. כל הסיפור של קהילה מתאר את האורים והתומים כטלפון שבור. כלומר, אין מין תשובות כאלה. רואים מה שואל דוד, לך והקיטה בפלשתים, ושאתה את קהילה. אחר כך עוד פעם, גומרי את קהילה, כי אני נותן פלשתים בידיך. משמע שמהתשובה הראשונה, אי אפשר היה לדעת שהוא ינצח, אלא רק שהקדוש ברוך הוא מצווה לו. כן? בציבור השני, גם שהוא אומר לו את זה. אחר כך הוא שואל, וידע דוד כאלה שהוא לא עובר בלביתר, אין, שמה שמה עבדך כבר כשאול, הסגירוני, הירד שאול. ובר השם, ירד, הסגירו, כלומר, אין מין תשובה של מילה אחת ורק על שאלה אחת, ואם יש שתי שאלות, צריכים לשאול אותם פעמיים, ולעשות כל מיני הכנות. העסק עושה ראשון של טלפון שבור, כך לומדים גם בפרשת פילגש בגבעה, אבל פרשת פילגש בגבעה לא נעסוק עכשיו, לעניות דעתי זה לא נכון שם בכלל. הדבר הזה, אתם יודעים למה אני מתכוון, שבפעם הראשונה, הקדוש ברוך אמר, יהודה יעלה, אמרתי יהודה יעלה, אבל לא אמרתי שתנצחו. כן, בפעם השנייה, עלו עליו, אמרתי, עלו עליו, אמרתי שתנצחו. פעם השלישית, שאלתם לנצח, אז עליתי שכן. זה נשמע משחקים, זה לא נשמע רצון. וגם כאן, נדמה לי שהטלפון השבור הזה, ואלה הם שני המקומות המרכזיים, שיש שאלה בהשם לפרטה. כלומר, אם אנחנו יכולים ללמוד משהו על שאלה באורים ותומים, זה משני הסיפורים האלה, כלומר, מפילגש בגבעה, ומפרשת קהילה, למרות שהיא פרשה יחסית מאוד מאוד קטנה, אנחנו לומדים מן הרבה, אבל נדמה לי, אני נמנע מלדון עכשיו על פרשת פילגש בגבעה, אני כתבתי אז, לא כאן, אני חושב שכאן מה שהדבר הזה מבטא, אם יש כאלה תשובות, זה אומר שדוד לא לגמרי ראוי לתשובות של אורים ותומים. שוב, אורים ותומים, כתוב לפני אלעזר הכהן יעמוד ושאלו במשפט האורים לפני השם, זה נאמר על מלך ישראל, או על מנהיג ישראל. זה לא נאמר על מנהיג של 400 איש, שבסדר, הקדוש ברוך הוא משך אותו וכולי, ומחזיק את האפוד ובדרך, והכל טוב זה לא נאמר. כלומר, יש כאן שאלות ויש תשובות, אבל צריכים לשחות את התשובות בלימון. מה שזה אומר, התשובות האלה ניתנות מתוך מה שאנחנו רואים אסתר פנים. ואסתר פנים לא בגלל שדוד הוא חוטא או אדם לא טוב, אלא בגלל שדוד כרגע איננו מלך ישראל. השאלה באורים ותומים, אביתר איננו בדיוק הכהן הגדול, ודוד איננו בדיוק מלך ישראל. נכון, אביתר הוא בנו של הכהן הגדול, אבל הכהן הגדול נרצח. נכון שדוד מיועד להיות מלך המשיח, אבל כרגע הוא עדיין לא. ואני חושב שכל הדברים האלה באים לידי ביטוי, שבאמת האורים והתומים עונים בזער אנפין, ולא בנהירות אנפין, ועונים מין חצאי תשובות, שאתה צריך להבין מכוח מה שנאמר, משהו שאולי הייתי מקריא עליו את הפסוקים, באיוב, ואליי דבר יגונב, ותיקח אוזני שמץ מן. אתה רואה כאן, אני מדבר כרגע על כלל האמירות. אני מתייחס כרגע לכלל האמירות, עושה חושב שלא היה לגמרי ברור, אחרת הוא לא צריך לשאול אותו. אני חוזר ואומר, נדמה לי שזה באמת מה שנקרא, ואליי דבר יגונה ותיקח נותני שם עצמנו. מסיפים, מחילות לילה, מנפול תרדמה על אנשים, פחד, יעמוד ולא אכיר מראהו. דממה וכל אשמע תמונה לנגד עיניי. כלומר, איזה מין דברים כאלה, שלא לגמרי ברור מה הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לו. אנחנו מכירים גם בנבואה, שוב נבואה זה כמובן דרגה אחרת, רמה יותר גבוהה, אנחנו מכירים כאלה דברים מתחילת ספר זכריה, כל מיני מראות סתומים וחתומים שהנביא לא מבין, וכל הזמן שואל את המלאך מה זה, הוא אומר לו, לא ידעת מה הם האלה, ואומר לא אדוני, כלומר לא בדיוק מבין ולא בדיוק יודע, ולא, וגם אחרי שהוא רואה את המראות, וכמו שאומר שם הרד"ק, מראות שחריה סתומים וחתומים, כיוון שהשכינה הולכת ומסתלקת מעם ישראל בימי הבית השני, כיוון שאין ארון הברית וכל מה שמסביב לו. כן.
אולי ביסוס לזה בשמואל ב', המערכות הראשונות של דוד כמלך מול פלישתים, אז לא מוזכר באמת האורים והתומים, אבל תשובות הן מאוד מפורטות. שדוד שואל אם לעלות בפלישתים, שזה מאוד מקביל אלינו בקהילה, בעמק רפאים, וישאל דוד בהשם לאמור האלל פלישתים, אני אתנם בידי, ואז יש תשובה הרבה יותר מפורדת. ויאמר השם אל דוד, עלה כי נתון את הפלישתים בידיך. אחר כך יש את התיאור בין הבחיים, איך בדיוק תגיע, שזה
מחזיק
מה
שהרב
אומר, שזה פירוט הרבה יותר...
אתה צודק, והיה באמת, ובאמת חשוב להביא את זה כאן, ונכון שזו ראיה לדברינו, וזה הסיפור בשמואל ב' פרק ה', נפתח את אחד ונראה שם, והייתי צריך להביא את זה לבד. בזמן הקונה, ובכן בשמואל ב' פרק ה', פסוק י"ח, פלישתים באו וינטשו בעמק רפאים. וישאל דוד ואמרה לאמור אלל פלישתים נתנה בידי, ואמר אמרה אל דוד, עלה כי נתון נתן את הפלישתים בידיך. ואחר כך, אני מדלג לכף בית, ועשו פלישתים לעלות וינטשו בעמק רפאים. וישאל דוד ואמרה ואומר לא תעלה, עשה בלך כרגעים ובאת עליהם ממול בחיים. והיא כשמחה את כל צעדה בראשי הבחיים, אז תחרץ, כי אז יצא אדוני לפניך להכות במחנה פלישתים. שם כבר הדברים ברורים לגמרי, שם, אבל זה אחרי כי משכו ישראל את דוד עליהם למלך. כאן אנחנו נמצאים בשלבים שהייתי מגדיר אותם בצבע האפור. מה בדיוק המעמד של דוד כאן? עוד אין מלכות דוד, אבל כבר משהו מתחיל להתרקם. ועד שיבקע מתוך הרחם יעבור כמובן זמן. אם נשוב ל... כן.
העובדה שהאפוד מוזכר בכלל רק בפסוק ו', אחרי השאלה הראשונה של דוד.
זה נכון, אבל אני לא מייחס למשמעות, ואינני יודע מה זה כתוב בצורה.
אולי זה אומר שהשאלות הראשונות לא היו עם האפוד?
לא, כבר הוא היה איתו. אני חושב שזה נכון. בואו נחזור לסיפורים עצמם.
אביתר הגיע לקהילה.
מה?
מה שהוא אומר,
אביתר
הגיע לקהילה.
פגשת דוד בקהילה. שיכול להיות שהוא הגיע באמצע המלחמה.
השאלה הייתה בחלומות.
כלומר, לקשור את זה שהתשובות הן קצרות לכך שדוד לא היה בסדר בעניין הריגת נוב עיר הכהנים. טוב, זה ישנה את הכיוון שלי, אבל זה בהחלט מעניין, אפשרי. לא חשבתי על זה, בסדר. אז כן, יכול להיות באמת, כלומר, בואו נזכור באמת פסוק חשוב בעניין הזה של מה שכתוב, וישאל שאול בהשם, כלומר, במלחמה שהייתה כשהפלישתים חנו באפק ליד העין בעמק ישראל, וישאל דוד בהשם, ולעולם השם, גם בחלומות, גם באורים, גם בנביאים. כלומר, כאן על נביא לא שמענו. בהמשך יתגלה גם נביא במחנה דוד. בשלב הזה לא שמענו על נביא. אבל יחד עם אורים יש גם חלומות. כלומר, שניתן היה לשאול את השם בחלום, וזה מסוג הפסוקים שדיברנו עליהם באמת, ואלי דבר יגונה ותיקח אותי שם עצמנו, בסעיפים מחזיונות לילה, בנפול תרדמה על אנשים. כלומר, ניתן כנראה איזושהי דרך, ברוח הקודש, היה צריך לתת עצמי להתכונן לזה, ולעשות כל מיני דברים. אני די רחתי פעם, אינני יודע אם זה נכון, אבל אתם מכירים את קריאת שמע על המיטה הארוכה, שכוללת את כל הוידועים ואת כל הזה, כן? יכול להיות שיסודה ומקורה באיזה מין אנשים שמחפשים בלילה התייחדות והתגלות של השם. אנחנו מכירים כאלה דברים, אני מזכיר את השאלות ותשובות של רבי יעקב ממרויש, מה שנקרא שאלות ותשובות מן השמיים, ו... והיו דברים, כלומר, שאנשים ביקשו תשובות מהשם בכל מיני דברים בחלומות הלילה, וזה כמו שאנחנו עושים כאן, ולא ענה השם גם בחלומות, גם באורים, גם בנביאים, והדברים כנראה באמת נאמרים כאן בדרגה מסודרת. כלומר, קודם כל חלומות, אחר כך אורים, אחר כך נביאים. התשובה בהתחלה באמת ייתכן שהייתה בחלומות, וייתכן אחרי שדוד נכנס לקהילה, וזה אנחנו תכף נראה, שאז אביתר הביא לו את האורים ותומים, וכאן ייתכן שהאורים לא ענו כמו שצריך, אולי בגלל זה הוא באמת אמר שאנוכי סבותי בנפש בית אביך. בסדר, מקובל. בואו, אבל נראה עכשיו את הסיפור מעבר לשאלה של השיח בין דוד לבין הקדוש ברוך הוא. אני רוצה שנראה כאן את פרטי הסיפור. כן, בבקשה. חלק ממה? לא שמעתי? לא, לא, לא. שם ודאי שוישאל בהשם, זה היה באורים ותומים. לא הייתה שום סיבה שלא. מה? למה שלא יהיה? למה שלא יהיה? אצל שאול אני יודע למה לא היה. כי האפוד לא היה אצלו. וגם בגלל שהוא הרג את כל כל הכהנים, וגם חז"ל אומרים את זה. אבל למה שהוא לא ישאל? השאלה הבהירה, מה שנאמר בתורה, בתורה לא נאמר לשאול בחלומות. נאמר לשאול באורים ותומים. זה לא סביר. אני לא מדייק בפסוקים. אני מדבר מההיגיון. כאן, אם אנחנו מחלקים, אנחנו עומדים על כך שבאמת אביתר הגיע לקהילה, אז בשלב שדוד היה לפני קהילה, הוא שאל כנראה בחלומות. אחרת, באמת, איך הוא שאל בהשם? הרי לא מסתבר שהוא שאל כאן על ידי נביא. בואו, נחזור לסיפור, ואני רוצה לראות מה הסיפור הזה אומר לנו מעבר לבעיית השאלה בהשם. בהחלט עולה כאן שאלה, אני אומר, אפילו הייתי מגדיר אותה כשאלה אפילו אקטואלית, נגיד ככה במידה מסוימת. כלומר, יש מלך שהוא אחראי על הביטחון של האומה, והוא שצריך לגייס צבא, והוא שצריך להילחם. במקרים האלה זה לא נעשה. כאן בא מישהו ומציע אלטרנטיבה, הקמת צבא, והוא יציל את קהילה מיד פלישים. האלטרנטיבה זה שהפלישים ישוסו את הגורנות, ושאנשי פליטה יישארו בלי תבואה, אולי שאנשי קהילה יישארו בלי תבואה, אולי יצטרכו גם לעזוב את העיר שלה. בגלל הדבר. ודוד כבר יש לו גדוד שלם, כבר יש לו 400 איש. איש מצוק ומר נפש, בדרך כלל אנשים מרי נפש זה אנשים שיודעים להילחם. הם אולי לא יודעים את כל כללי הלחימה, אבל הם יודעים להילחם, אנשים שלא כדאי להתעסק איתם. ודוד כאן כרגע באיזה מין מעמד כזה כמו יפתח, שנאמר, ויברח יפתח בני אחיו וישב בארץ טוב, והתלקטו אל יפתח אנשים ריקים ויצואים. אנשים ריקים זה אנשים חסרי נחלה, שהם מחפשים את הפרנסה שלהם בהקמת איזה גדוד צבאי, משהו כמו לגיון הזרים. כלומר, איזה מין לגיון כזה שמוכן לתת שירותי מלחמה לכל דורש, כמובן תמורת כסף. והמשרד להענקת שירותי מלחמה, נקרא לזה ככה. לעניין שלנו, דוד מציע שהוא ילך להקות את הפלישתים, אני מבקש כסף, אבל די ברור שדוד במצב הזה כאן, בשלב, הייתי אומר, בניית מלכות ישראל מחדש, כאן זה נבנית בתוך מלכות ישראל הקודמת, אבל יש כאן הרבה מאוד דמיון לכל מיני שאלות, שבואו נגיד, החברה בארץ התחבטה בהם לפני קום המדינה. אנשים שמחליטים להקים גדודים, חצי צבאים, צבאים שלמים, ומתחילים לאור זה להניג את היישוב הקיים כאן, איך ומה. בואו ניקח את ימי השומר מול נילי. כן? שני מוסדות ביטחוניים, כלשהם. כן? נילי זה רק בענייני מודיעין, אבל בסך הכל שניסו להוביל את האומה כל אחד לדרך מכלל שונה. היישוב הממוסד בארץ היה לטובת הטורקים במלחמת העולם הראשון. סוקולוב שהיה נשיא, נחום סוקולוב שהיה נשיא ההסתדרות הציונית, תמך במה שנקרא אז מדינות הציר. כלומר, גרמניה, איטליה, טורקיה. אני מתייחס למלחמת העולם הראשונה, לא למלחמת העולם השנייה. השומר תמך בטורקים, ולו רק כדי ש... יניחו ליהודים בשקט, הנילי החליטו להקים איזושהי מחתרת ולהביא לכאן את הברית. והיו מריבות, והסיפור הידוע הוא הסיפור של יוסף לישנסקי, ושהאנשי השומר תפסו אותו וניסו להוציא אותו להורג. כלומר, בהחלט מריבות שהגיעו אפילו עד כדי שפיכות דמים בנושא הזה. אבל מתרקמת איזושהי מחתרת שכבר מובילה את האומה, את האומה לכיוון מסוים, והשאלה לאן. ז'בוטינסקי ניסה לעשות את זה מיד אחרי או בתוך פרעות תף רש פי. כלומר, כולם היו מאושרים מזה שהבריטים הגיעו לכאן בתף רש פי. הייתה אגב ועידת סן רמו וכולי, אבל בינתיים הערבים התחילו כאן לפרוע. והתחילו יהודים לחשוב על זה שאנחנו עוסקים לארגן הגנה. הראשון שארגן פה הגנה עצמית היה ז'בוטינסקי. הוא נידון ל-15 שנות מאסר. אבל דבר יצא וכולי. לא ניכנס לפרטי העניין. כשאני מדבר בשלב הבא המשמעותי, זה היה מיד אחרי פרעות תרפ"ט. ושם היה גם ארגון מאוד אקטיביסטי, מה שנקרא הגנה ב'. אם שמעתם את השם הזה, אברהם תהומי, זה בעצם הייתה הדרך להקים את הארגונים שנקראו אז ארגוני הפורשים. ושוב, מה היחס של היישוב אליהם? וכאשר הם עושים כל מיני פעולות וכולי, אני מקווה לאצל, ואחר כך בשלב יותר מאוחר ללחי, והייתה מחלוקת בתוך היישוב גם. כלומר, מה בעצם הלגיטימיות של מישהו להכריז על ארגון חצי צבאי כזה, שמושיע את ישראל? שמכה את האויבים. אבל בואו נגיד שאין לו הראייה הכוללת מה יהיו כל המשמעויות לכל הכיוונים ומכל צד, לאן דבר כזה מוכן. גם היום קיימים כל מיני ארגונים כאלה, חלקם מקבלים גם תמיכה של השלטונות בצורה זו, בצורה אחרת, ארגון השומר החדש, שקם כדי להגן על השדות וכולי. מדי מינורי, מדי מינורי. די, הממשלה היום נוטה לקצץ את הכנפיים של כל מיני התארגנויות אזוריות כאלה, מחשש מחתרת, אני לא יודע מה, מחשש כל מיני כאלה דברים, אבל היו ימים שזה היה הרבה יותר עצמאי. כיתות הכוננות וכדומה, היה משהו הרבה יותר עצמאי ממה שהיום, ועם אמצעים יותר טובים, ועם הכשרה יותר טובה, לעניין שלנו, כאן יש אמנם שלטון, השלטון כנראה לא מסוגל לטפל בבעיות האלה. והנה קם לך איזשהו ארגון אזורי, נמצא פחות או יותר, עדולם, קהילה, כמו שאמרנו, מקומות קרובים. ודוד מציע לקדוש ברוך הוא, אני אלך לשם. והקדוש ברוך הוא אומר לו לך. כלומר, הקדוש ברוך הוא אכן נותן לו את האפשרות להקים ארגון צבאי כזה, שזה בעצם כבר הדרך לבקיעת המלכות החדשה. האנשים אינם מעוניינים. הם אומרים, אנחנו פוחדים מהיהודים. נלך להסתבך עכשיו גם עם הפלישתים. הם נמצאים הרי באזורי הספר. הם נמצאים באזור הספר כדי לברוח מן היהודים. אם הם יצטרכו לברוח גם מן הפלישתים מחר, אז הם נמצאים על הגבול הדק שבין לבין. אין להם סיכוי לשרוד שם. בכל אופן, הקדוש ברוך הוא מצווה אותו, קורא את פעילה, כי אני נותן פלישתים בידיך, מבשר אותו, שנותן את הדבר הזה. וילחם בפלישתים, וינהג את מקניהם, כלומר שכרו לא היה מידי אנשי קהילה, אבל שכרו היה מהשלל שהוא לקח מן הפלישתים, והיה בהם מכה גדולה, ויושע דוד להתיישבי קהילה, הרושם שמתעורר מן הפסוקים בהמשך, שהוא לא רק הושיע אותם, אלא בואו נגיד, כמו אצל יפתח, כן? אנוכי יהיה לכם לראש. כלומר, דרך הטבע הוא ניצח שם ועשה שם סדר, ונותנים לו להיות שם ראש העיר, לא בדיוק ראש העיר, השריף, אני לא יודע איך להגדיר את זה, אבל משהו בכיוון הזה, ונסגר לבוא בעיר לתיים ובריח, ושאול רואה בזה אפשרות לפרוע ממנו, ולראות את הדבר הזה כמרד. הוא עושה את זה בגלל החשבונות שלו, אבל הוא יכול להכריז על הדבר הזה כמרד, כלומר, הקמת ארגון צבאי שהולך ונסגר בתוך עיר דלתיים ובריח ונלחם לבד בדרך שלו. יש כאן מרידה ולא צריכים לצאת נגד הפלישתים, צריכים לצאת נגד הארגון היהודי החדש הזה. אם זה מוכר לכם מאיזה מקום, אז אם לא, אז כדאי שתכירו. כן.
הרווח של דוד הוא לכאורה גם עוד
200
אנשים.
מה?
הרווח של דוד הוא שהוא מכפיל
ב-1.5
גם
את
כמות האנשים
בגדול. תכף, לזה עוד לא הגענו. כן, כרגע יש לו 400 איש, כרגע לזה עוד לא הגענו. אבל ודאי שהוא התחזק שם. ואין דוד גאה למה חשאול מכריש את הרב אומר לביתר הכהן, הגישה היפות. וכאן עולה, כן, שאלה נוספת. צריכים לזכור גם יפתח, אחרי שנתמנה לראש לכל יושבי גלעד, אז באים אנשי אפרים לשרוף עליו את ביתו באש. כן. מה אתה פה משתלט ומה אתה יוצא למלחמות לבד, ומי יישאר לך לצאת למלחמה הזאת? אנחנו פה האחראים על הארץ הזאת, ואתה בגדר של איזשהו מועד, משהו מעין דוד בקהילה. כאן לא ברור מה יעשו אנשי קהילה, ויסגרו אנשי קהילה וידו, ירד שאול כאשר שמע עבדיך, ויאמר השם ירד, ויאמר דוד יסגירו, ויאמר השם יסגירו. אפשר כמובן עכשיו כאן ליצור פלפול גדול ולהגיד שאנשי קהילה סברו כרבי יוחנן נגד ריש לקיש. כלומר, יש מחלוקת ידועה, אם נגיד יש סכנה לעיר שלמה, האם מסגירים מישהו למלך כדי להציל את כל העיר? ונאמר שם שאם ייחדו אולי כשם הבן בכרי, אז מסגירים. עד כאן כתוב בתוספתא, כלומר, בשיטת רבי יהודה נגד רבי שמעון בר יוחאי, אבל בירושלמי יש על זה מחלוקת. מה פירוש כשם הבן בכרי? האם ייחדו אולי כשם הבן בכרי, או מחויב מיתה כשם הבן בכרי? כלומר, דוד ודאי עשה כאן מעשה טוב כלפי אנשי קהילה. אבל שאול מעוניין דווקא בו, הוא מוכן להילחם בקהילה. האם אנשי קהילה אמורים להסגיר דוד או לא אמורים להסגיר דוד? אפשר כמובן להגיד שאנשי קהילה כאן סברו כרבי יוחנן. אני לא מתלהב מלהגיד כאלה דברים שאנשי קהילה סברו כרבי יוחנן, ומה האפשרות השנייה? מה? האפשרות השנייה, שאתה לא צריך לחפש פה בדיוק את ספרות ההלכה. כן? כלומר, אנשים עושים מה שנראה להם, וודאי שמשמעות ההסגרה הזאת היא בושה אחר. הרד"ק עושה פלפול עצום בסיפור של שמשון. הרי הפלישתים יורדים שם לאיתם, כש... שמשון הולך לסעיף סלע איתם, הפלישתים דורשים להסגיר אותו. קופצים את הצבא שלה. באים אנשי יהודה, 3,000 איש, כדי להסגיר את שמשון. מה אנחנו היינו אומרים? אם אתם 3,000 איש, ואם אתם אחרי שמשון, אז תיאבקו בפלישתים. נהיה יותר הגיוני. לא. נהיה הרבה יותר הגיוני. מה אתם משקיעים את כל הכוח שלכם להסגיר את שמשון ליד פלישתים? שם עושה הרד"ק פלפול עצום, לא שם, עושה את זה בספר שמואל, בשמואל בית פרק כ', עושה פלפול עצום בדיוק על פי התוספתא שהזכרתי מקודם במסכת תרומות. האם, איך אנשי יהודה הסגירו את שמשון ולפי מה בדיוק היה מותר להם, הוא מגיע למסקנה שהיה אסור להם ולכן הם ביקשו ממנו רשות כדי להסגיר אותו, ואחרת לא היו מסגירים אותו כיוון שהוא בחוץ והם בפנים וכו' וכו'. כל אחד שקורא את זה, זה מטפס על הקירות מרוב, מרוב כעס. מה נאמר שם על השיעור? שהם כולם עובדי עבודה זרה ועובדים את הבעלים ואת ההשטרות, ואף השם חרה בהם. מה אתה מחפש אצלם? את קיום התוספתא במסכת תרומות? היו נמוכי רוח ושפלי קומה, ולא מוכנים לעשות שום דבר שיש בו משמעות של נאמנות, ויש בו משמעות של מלחמה על עצמאות ישראל. אז לכן התנהגו כך, ולא בגלל שיחיו בתוספתא א' או שיחיו בתוספתא ב'. יש דבר שאותו אני זוכר בצורה מבדחת כבר. אחד מרבני הדור הקודם כתב ספר חשוב על הרמב״ם בהלכות מלכים. ושם הוא מפלפל בהרחבה, הרמב״ם אומר שאתה תשים עליך מלך ולא מלכה. הוא מפלפל בהרחבה בשאלה איך עתליה המלכה. נו, איך עתליה רצחה את הנכדים שלה, זה לא מפריע. איך הבנים שלה נכנסו למקדש ושמו שם מזבח של עבודה זרה, זה לא מפריע לה, אבל איך היא עברה על צניאס, על הלכות, שאתה תשים עליך מלך ולא מלכה. איפה זה מתחיל בכלל? אבל גם כאן, אני לא בטוח שאנחנו צריכים לחפש את ההלכה, זה ככה אנשי קהילה התנהגו. שוב, אני לא יכול לדון, אימו עליהם כאן, פחדו להילחם נגד שאול, ונסגירו אותו. ודוד צריך לקום עם אנשיו, וכאן בדיוק מה שמי הזכיר בקודם, בריאה, אתה הזכרת? כן? ובכן, דבר אחד ברור שדוד הבריח מלבד המקנה, כן, צבאו גדל ב-50%. אם עד כאן הוא היה עם 400 איש, פתאום הוא קם משם עם 600 איש. משמע, כנראה שגם בקהילה היו אנשים טובים. ולא כל קהילה היו גדל מסגירים, וחלק מהאנשים החליטו שהולכים יחד עם דוד. ההכסבה גדולה מאוד, מפח הנפש גדול מאוד. הם הצילו את קהילה, אנשי קהילה יסגירו אותם. כן? איזה מין תחושה, הייתי אומר, תחושה מאוד מאוד קשה. היו כאלה דברים גם בתקופת המחתרות, שאנשים עשו את נפשם כדי להציל ואחר כך הלכו והסגירו אותם. יש דברים כאלה וחבל שהם קורים, ואולי מה שיש ללמוד מאנשי קהילה זה רק את ה-200 איש שהצטרפו אל דוד, ולא ללמוד מאנשי קהילה את הדברים האחרים. היו פה אנשים שהחליטו להצטרף לדוד, ויש לדוד במדבר במצדות, ויש לדוד במדבר זיף, ויבקשהו שאול כל הימים, ולא נתנו אלוהים בידו. וכן, עוד רגע, דוד עוזב את הקו הזה של קו הגבול בין פלישתים לבין יהודה. הקו הזה הופך בשבילו להיות קו מדי מסוכן, ועובר לקו אחר בצד הדרום-מזרחי של ארץ יהודה, במקום בצד הדרום-מערבי של ארץ יהודה, בצד הדרום מזרחי של ארץ יהודה, שם הוא יצטרך להילחם נגד שוסי המדבר, ושם הוא מרגיש את עצמו יותר בטוח, הולך למדבר זיף. תל זיף בזוהי היום די בוודאות, כל מי שמכיר את הדרך שהולכת לדרום הר חברון, אתם איתי פחות או יותר, אפשר לנסוע בקווי הדמיון. כן, יוצאים מקריית ארבע חברון דרומה, עוברים את הצומת לפני חבר, וממשיכים קצת הלאה, ורואים למעלה, אם נוסעים בלילה, זה מאוד מאוד ברור, כיוון שיש שם תאורה, רואים תל כזה, מתנשא ממש ליד הכביש. כן? תל מתנשא מאוד מאוד למעלה, גבוה מאוד, התל הזה הוא תל זיף. קילומטר דרומה ממנו צומת שנקרא צומת זיף, שלשם בדרך כלל פונות כל המכוניות הישראליות ימינה. אני מתכוון ליאטה. כל המכוניות הישראליות, אבל עם הנהגים הערבים. שם זה המשחטות הגדולות של כל המכוניות הישראליות. כל מגיע לשם. ולעיר יאטה, הצומת שהפנייה ימינה לעיר יאטה, כשהכביש ישר ממשיך ליישובי דרום הר חברון, זה צומת זיף, אבל מצד שמאל של הכביש ניתן לראות את תל זיף. זה ממש נמצא במה שנקרא אצלנו ספר המדבר. כפר המדבר, ובמדבר הזה דוד מסתובב, כמובן לא בעיר זיף, בשום פנים ואופן, וישב דוד במדבר, במצדות, מחפש לעצמו כל מיני מצודות, יש שם אגב מצודות במדבר יהודה, גם מתקופת השופטים, כלומר היו כל מיני מצדות בכל מיני תקופות, והוא תופס לעצמו את המצדות האלה, שם הוא יושב, לקח את המקנה מהפלישתים, ואנשים שלא רואי מקנה, הוא כמו שאנחנו נראה בהמשך, מתפרנסים לא רק מראיית מקנה, אלא מהגנה על יישובי דרום הר חברון, בהמשך אנחנו נראה את מעון ואת כרמל, שהם מגינים שם על האנשים, ותמורת זה כמובן מבקשים לקבל שכר, אוכל או דברים אחרים. ובכן, ולשאול הוגד כי מילה דוד מקהילה, והיחדה לצאת, שנייה אחת, דוד.
איך אנחנו אומרים להתייחס בעצם במציאות, אנשי קהילה לא עשו שום דבר רע.
ש?
במציאות אנשי קהילה לא עשו שום דבר רע. דוד שאל בהשם, והשם אמר לו שהם יסגירו אותך. קודם כל, ההנחה הזאת, כלומר, איך אפשר בכלל להתייחס לדבר כזה?
זאת שאלה טובה. זאת שאלה טובה. אני חושב שיש לי על התשובה. אבל השאלה יש לה תשובה. אם אני אגדיר את שאלתו של דוד בלשון שלי, אז הייתי אומר, אורים ותומים יכולים לצפות לדברים שיקרו שתלויים בידי שמיים. הם לא יכולים לצפות לדברים שיסודם בבחירה חופשית, על אחת כמה וכמה, שאתה מדבר בתוך עם ישראל. כי אם האורים ותומים אומרים מה יעשו, אז בעצם כבר שללו מהם את הבחירה החופשית. אז איך אני יכול להאשים את אנשי קהילה? זה לא פחות או יותר השאלה שלך. אני התחבטתי בשאלה הזאת הרבה מאוד. ואני חושב שמה שאורים ותומים יכולים להגיד לדוד, מה האווירה? מה האווירה? מה מדברים? מה מתכננים? לא מה עתידים לעשות. כלומר, כבר כולם שמעו שדוד גייס, ששאול גייס את האנשים, וכבר יש דיבורים בעיר, וכבר יש חששות, וזה מה שאורים ותומים יכולים לספר לדוד. אני לא חושב שאורים ותומים יכולים לבחור במקום עם ישראל בשאלות של טוב ורע, מה יהיה? כן, ודאי שלא הייתי רואה פה בורים ותומים, כי פוסקים במחלוקת רבי יוחנן בן לשת. כן, מישהו פה אותם, אורי.
מהעובדה שדוד מתלבט אם יסגירו אותו בלקהילה, אפשר להבין שזה עיר ששאול באמת לא יכול לה, או שזה כפר קטן? ואז באמת השאלה של דוד לא ברורה. שאול יכול להגיד
זאת עיר, זה לא כפר קטן. זה עיר עם דלתיים ובריח. בעיר הזאת, אם עכשיו יושב צבא של לפחות 600 איש, זה צבא גדול. שאול יכול לגייס צבא יותר גדול, ולמרות שזה עם דלתיים ובריח, הוא יכול לנצח אותו. השאלה, עד איפה הוא ילך עם זה? יכול להיות, שברגע שעירי עיר מבוצרת והכל, לא, לא, יש שם את כל הצבא שלו כדי להתלחם עם זה. אנחנו עוד נראה, התרגילים האלה של שאול, עולים משאול מאוד מאוד ביוקר. מאוד מאוד ביוקר. זה לא דברים שעוברים ככה פשוט בה. אנחנו עוד נראה. נמשיך. ובכן, ויש דוד במדבר מצדות, ויש בהר במדבר זיף. ויבקשו שאול כל הימים, לא תנו אלוהים בידו. כלומר, חיפש, ושאול ודוד מצליח להתחמק. וירא דוד כי יצא שאול לבקש את נפשו, גם במדבר זיף, ודוד במדבר זיף בחור שם. כן? איזשהו חור שהיה שם. ויקום יונתן משאול וירא דוד חור שם, ויחזק את ידו באלוהים. ויאמר אליו אל תירא, לא תמצא אחי עד שאול אבי, ואתה תמלוך על ישראל ואנוכי יהיה לך למשנה, וגם שאול אבי דקן. ויחייתו שניהם ברית לפני אדוני, וישב דוד בחורשה, ויונתן הלך לביתו. שוב, אני מדגיש, אמרנו שכבר הייתה אכזבה אחת לדוד, כשיונתן לא הלך יחד איתו, כמו 200 אנשי קהילה שהלכו יחד איתו. הייתה אכזבה אחת שבגלל זה אחר כך לדעתי, מתפרצת כל שאלת מפיבושת, תתפרץ במנעמים, למה לא הלכת איתי מפיבושת? שוב, אני לא חושב שיונתן לא הלך איתו בגלל בקשת הנוחיות. צריכים לזכור, כמו שאנחנו זוכרים, את איזוהי אהבה שאינה תלויה בדבר, זו אהבת דוד ויונתן. צריכים לזכור גם את שאול ויונתן, הנאהבים והנעימים בחייהם, ומותם לא נפרדו. שיונתן לא מוכן לעזוב את אביו והוא קרוע בלב, אבל הוא איננו עוזב את אביו. יחד עם זה מחזק את ידו של דוד ואומר לו ואתה תמלוך על ישראל. כאן כל זה רמזים שניתן לאסוף אותם זו לזו. לכך שדוד הוא גדודו למעשה, בעל כוחו, הייתי אומר. מקים לאט, 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 מלכות ישראל. תראו גם את התפתחות המחתרות כאן. את ההגנה, היו הגדעונים, היה האצ"ל, היה הלח"י, היה הפלמ"ח, גם בשלב מסוים. בסופו של דבר הייתה תנועת המרי המאוחדת, שכללה את גם וגם וגם תנועת המרי המאוחדת, וזה היווה את התשתית. ברגע שקמה תנועת המרי המאוחדת, זה היווה את התשתית להקמת מדינה, להקמת צבא. זה קרה כמובן בעקבות מה שנודע על האסון שקרה באירופה, וכשהיה ברור שיהודים יצטרכו פה להילחם, ואז היא קמה, עדיין היו מחלוקות ועדיין היו מריבות, וכל זה עדיין המשיך אפילו עד ימי תוך המדינה, אבל עצם העובדה שקמה תנועת המרי המאוחדת, כבר ניתן היה לדבר ולספור לאחור ליום שתקום מדינה עברית. כאן איפשהו דוד נמצא בצעדים הראשונים שלו עם 600 איש, וכשהוא מגן שם על האזור מפני שושי המדבר, כלומר מקים את הצבא הגרעיני לקראת הקמת מדינה. שוב צריכים לזכור, החוקים לא מסודרים כמו היום, ואין צבא מסודר למדינה כמו היום שיכול להגיע לכל מקום במסוקים או בכל דרך אחרת, ואתה צריך כל מיני צבאות משנה כאלה שהם חצי עצמאיים. ויעלו זיפים אל שאול לגבעת על האמור. הלא דוד מסתדר עמנו במצדות בחור שם, לגבעת החכילה אשר ממין הישיבה. לגבעת החכילה יש איזשהו זיהוי שם, זה הרת הכולה, נמצאת הרבה יותר עמוק מזרחה, ממש בכיוון מדבר יהודה, אבל עדיין מדבר יהודה העליון. עדיין אנחנו נמצאים מדבר יהודה העליון, נמצאים אבל כבר לא בגובה של הרי יהודה. הגובה של הר חברון שם באזור ההוא, הוא מתקרב ל-900 מטר, גבעת החכילה זה כבר גובה 600 מטר. בגובה 600 מטר, 596 ליתר דיוק, וזה יותר מזרחה. מי שמכיר שם, יש שם גבעות שהן משתפלות הלאה, אחת מהן זוהי גבעת החכילה. הזיפים משקיפים רואים אותו שם ובאים לספר על זה לשאול. ואתה לכל עבד נמשיכה המלך לרדת, רד ולנו הסגירו ביד המלך. הביטוי עבד נמשיכה לגבי מלכות מופיע הרבה פעמים, לא ניגע בו עכשיו. והם אומרים, אנחנו נסגיר אותו ביד המלך, נסגיר אותו במשמעות שנראה איפה הוא נמצא. ויום השול ברוכים אתם לאדוני, כי חמלתם עליי. לכו נאחינו עוד, ודעו וראו את מקומו אשר תהיה רגלו, מי ראה הוא שם, כי אמר אליי ארום יערים. ראו אותו מכל המחווים אשר התחבא שם. ושבתם אליי הנכון והלכתי איתכם, והיה עם משנוב הארץ וחיפשתי אותו בכל אלפי יהודה. ויקום והלכו זיפה לפני שאול ודוד ואנשיו במדבר מעון בערבה. מעון כבר נמצאת הרבה יותר דרומה. היישוב מעין, ששם נמצא תל מעון הערבית, כבר הגענו פחות או יותר לאזור של 4 קילומטר מצפון לסוסיה, כלומר הרבה יותר דרומה, מהמקומות שתיארנו, אל ימין הישימון. כלומר, מדרום לישימון. ישימון, אגב, זה מה שאנחנו קוראים היום מדבר. מדבר, במקרא, זה מה שאנחנו קוראים ספר המדבר. ספר המדבר זה מקום שמצויים בו כל מיני צמחי בתק האלה. אפשר לגדל שם מרעה בשפע וטוב. ישימון זה כבר מקום שיש שם מעט עשב, אבל כבר אין שם כמעט שום דבר. ודוד נמצא מדרום לישימון. הישימון נמצא ממזרח לזיף, ודוד מדרום למקום הזה נמצא במדבר מעון. שוב, קצת כמה מילים על הזיפים. אני חושב שאת הזיפים צריכים לחלק לשני חלקים. כאן אנחנו בזיפים א', פרק כ"ו נגיע לזיפים ב', ואני חושב שההבדל זה קריטי וגדול. שוב, אנחנו מכירים את הסיפים גם ואת הטענות עליהם מתהילים. בפרקי הנון שם נוחת או משהו, בבוא הזיפים, נוזי נדמה לי, בבוא הזיפים ויאמרו לשאול, הלא דוד מסתתר עמנו. הזיפים נמנים שם בין רודפי דוד. למה? עדו. אני מעריך שיכול להיות שהסיפור של קהילה השפיע. ברגע שדוד מסתתר במצדות בשטח השיפוט של זיף, במקום שנמצאים שם הדרים של זיף או דברים כאלה, אז הזיפים אחראים. מחר שאול עלול לשמע את העם, לגייס את העם כדי להילחם בזיף. רוצים לנקות את עצמם מאחריות, אומרים לו, תשמע, דוד כאן וכאן, אם אתה רוצה נעזור לך. לא רוצים, לא רוצים אחריות על דוד. שוב, אני לא יכול שלא להזכיר גם בזיף וגם בקהילה, אי אפשר שלא להזכיר גם את הסיפור של משה רבי. ויגדל משה ויצא לאחיו, והיה בסבלותם, והיה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, ויפן כה וכה וירא כי אין איש, ויקטע המצרי ויתננו בכה. ויצא ביום השני, ועם שני אנשים עברים ניצים. תמיד אפשר לתלות את כל הצרות בשני אנשים עברים ניצים, כמו דתן ואבירם, כל הצרות באות משם, שם הכל מתחיל ושם הכל נגמר. אני לא בטוח שכל צמחות. אין ספק שכשנוגס אחד נעלם, המצרים התחילו להשתולל. בגלל שמבחינת כוח האדם, הם לא יכולו לשאול את עצמם נוגס על כל אדם. אני לא יודע מה היה שם בדיוק היחס המספרי. אני יכול להגיד לכם שבספרטה העתיקה, מה שאנחנו קוראים הספרטנים, היו שם ביחס להלוטים, ההלוטים היו שם העם הקדום, הספרטנים היו העם הפולש. והיחס היה של 1:50. הספרטנים היו 2% מהאוכלוסין. הם שלטו בהלוטים שלטון ללא מצרים. כי הם גדלו כאן של צבא. גידלו אותם כאן של צבא. אז תראו מה זה איכה ירדוף 1,000 ושניים יניסו רבבה, אם לא כצורה מחרם והשם מסגרה. 1:50. אם נניח שזה גם היה היחס עם הנוגסים, ואולי אפילו מעבר לזה, תבינו שנוגס פתאום יכול להיעלם, יכול למות. אם העבדים מתקוממים נגדו, והמצרים היו חייבים לנקוט פעולות עונשים קשות ביותר. אני חושב שאז אי אפשר היה לדבר מצד המצרים על מדיניות הכלה. נקרא לזה אולי בלשון הזאת, מה שקורה כאן. צהל מצטיין היום, אני חושב, בדל שרון במדיניות ההכלה שלו. אני מקווה שזה לקראת שינוי. אבל זה דבר שאי אפשר היה לעבור עליו בסדר היום. אין לי ספק שהמצרים נקטו פעולות עונשים קשות ביותר ופעולות עונשים ציבוריות כדי להרתיע. ואז למחרת באים שני יהודים ואומרים למשה, תראה מה עשית. אתה עוד לא מתבייש לשפוט בינינו? תראה איזה אסונות גרמת לכך שהקטע את המצרים. שוב, משהו מעין מה שאומרים אנשי יהודה לשמשון, הלא ידעת כי אם מושלים בנו פלישתים. ומה זאת הסיטרה? איך אתה יכול להתגרות במלכויות, כן? ודאי אמרו למשה רבנו, הזכירו לו את 3 השבועות, ושלא יעלו בחומה ושלא יתגרו באומות. ומן הסתם, כאלה דברים. וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר, ומי שקורא את כל המשך הפסוקים, נדמה שמדרשו של רש"י הוא פשוטו של מקרא. אכן נודע הדבר, עכשיו אני מבין למה העם הזה לא ראוי להיגאל. אם ככה מתייחסים למי שנלחם את מלחמתם, במקום לעמוד לצידו ולראות, הנה, קם פה גבר אחד שעשה מעשה, אנחנו הולכים איתו. כאן יש איזושהי אמירה. אז כולם מזכירים אותו, זה וכולי, והוא נאלץ לברוח. הבריחה של משה היא בריחה טרגית, עושה רושם לפחות על פי המדרשים, והם נראים קרובים מאוד לפשט. זה משה רבנו כשהוא הולך למדיין, מתנכר ליהדותו. וההסכם שלו עם יתרו, שהבן הראשון יהיה לעבודה זרה ולא ימול, ודברים ידועים. ועד שאנחנו מגיעים להתגלות השם בסנה, משה רבנו עובר כל מיני דברים, ונהיה מלך כוש, ואין אותו. הולך לכל המקומות בעולם, רק לא להיות יהודי. ננסה לברוח מזה לכל מקום אפשר. וזה נורא. שאלה, תמיד אם מצליחים, יש סרט שאני בטוח שכולם פה ראו אותו, כוונתי הבריחה מסוביבור. יש מישהו לא ראה את הסרט הזה פעם. זה ידוע, באמת. אוי ואבוי לך, צא החוצה. אבל כדאי שתראו אותו. לא, לא בסדר בוקר. פעם, אני יודע, אולי ביום יום הזיכרון, מה? לחללי הסרט שחשבו לראות אותו. כן, ואיזשהו קצין, אומנם יהודי, אבל בעצם לחלוטין מכל זה סובייטי שנקלע לתוך מחנה סביבו, והוא מחליט, רבותיי, אי אפשר להשלים עם מה שהם עושים, הם צריכים למרות. והוא זר להם, כמו שמשה רבנו זר לעם ישראל. אבל הוא בא מבית המלכות. הוא הגיע מהיותו קצין סובייט. הוא בא מבית המלכות והוא אומר, רבותיי, אנחנו נארגן מלך. והמנהיג הבלתי מוכתר שם, שמאוד מזכיר, הייתי אומר, במחנה סביבו, שמאוד מזכיר לי את אהרון הכהן. שוב, לא עם מורים ודומים, ולא עם עירת שמיים, ולא עם כל הדברים האלה, הכל שם בסרט הזה חילוני לגמרי. אבל המנהיג היהודי הבלתי מוכתר, משתף פעולה עם האורח הזה שבא מבחוץ, וזה המרשם המנצח שם. המנהיג היהודי הבלתי מוכתר הוא לא איש צבא. אבל הוא משתף פעולה עם האיש הזר הזה, והוא סוחף את כולם אחריו, ואז מארגנים מרד לתפארת עם ישראל. והצליחו באמת לשרוד שם. כמה עשרות או אפילו אולי כמה מאות. הצליחו לשרוד, אבל עצם ארגון המרד, דבר שאמר יש תקווה, יש הצלחה, אגב, מרד הרבה יותר מוצלח, סרט מונים, אני לא מאשים אף אחד, אבל מרד גטו ורשה. ואני חושב שהבעיה במרד גטו ורשה, שלא השכילו שם לשתף פעולה הכוחות השם, ונלחמו בכיתות כיתות. אבל נעזוב את זה, כאן אני מדבר על הדבר הזה, משה רבנו, גם כן איפה שהוא, יש אנשים שישגיחו אותו, והוא בורח, ובכמה שנים גאולה נדחית. ומה היה קורה? אם כל היהודים היו מתייצבים שם מאחורי משה רבנו, אולי גאולה הייתה מקדימה ב-60 שנה. אולי. אולי היו מתים פחות ילדים יהודים ביאור או בלבנים או בכל מיני כאלה דברים. אולי הגאולה הייתה יוצאת לאור 60 שנה קודם. מי יודע? הייתה הזדמנות. כאן הם כאמור מסגירים אותו. וילך שאול כבר עבר הזמן. סדר לא ראינו, אז נמשיך.